טוב, תודה על השאלה. היא שאלה חשובה, ואני לא בטוחה שהתשובה היא התשובה שאתה אולי מצפה לה. הכל הוא פוליטי. כשאנשים יוצאים לרחובות ואומרים, אנחנו לא רוצים פוליטיקאים, הם בעצם אומרים, אנחנו לא נעשה את השינוי באמת. הניסיון לייצר מצב שבו אין מחלוקות אחרות חוץ מהשאלה, נישואים, תחבורה ציבורית, כלכלה, חברה, זה פשוט לא נכון. תפנימו פעם אחת ולתמיד. אתם לא יכולים לחשוב על הנושאים האלה בלי להצביע עבור מפלגה ליברלית. אתם לא יכולים לצפות שמחר בישראל זוג הומואים יוכלו לאמץ בפונדקאות אם תצביעו למפלגה שהשותפים הטבעיים שלה זה המפלגות החרדיות, נקודה. ולכן אני חוזרת לשני הווייזים האלה, כי הם בעיניי הדבר העיקרי, כי מתוכם נגזר הכל. שלא נשלה את עצמנו. אלה שאומרים לי, עזבי, תניחי לצו, למה לעצבן? בואו נתאחד כולנו סביב דבר אחד. זה לא יקרה. זה לא יקרה, הכל פוליטי. פוליטיקה גם זה לא מילה גסה. זה השקפות עולם שונות. וכשנתניהו נתן את הסרטון הזה, שהיה בעקבות הסערה סביב חוק הפונדקאות לגברים הומואים, זה היה ברור שהוא משקר, כי הוא לא ייפרד מהחרדים בשביל זה, נקודה. וכשהממשלה הצביעה נגד שוויון, זה לא כי התבלבלה, כי כשממשלה מורכבת מקבוצה שלא יכולה לתת שוויון לנשים, עם קבוצה שלא מוכנה לתת שוויון לערבים, לא יהיה שוויון לאף אחד אחר. עכשיו, למה זה מטריד אותי, ולמה אני אומרת שצריך תמיד לחשוב על אותם עקרונות מלמעלה? כי כרגע זאת המחלוקת. זאת אומרת, החלוקה הפוליטית, תראו, אני נולדתי בליכוד. הליכוד היה מפלגה לאומית ליברלית. כל הטקסטים שאני אומרת כאן זה טקסטים שהיו יכולים להישמע בליכוד של פעם. שוויון, אני בת למשפחה הלוחמת, שוויון זה היה החינוך שקיבלתי מההורים שלי חברי אצל ואבא שלי חבר כנסת בתנועת החירות והליכוד. רק בגלל שהחיתוך הוא עכשיו בין סיפוח וכיפוח לבין יהודית ודמוקרטית בעצם, אלה גם החיבורים הפוליטיים. ולכן חיבורים שיכולים להיות בין מפלגות לאומיות וליברליות, בינן לבין עצמן, בעצם לא מתקיים בגלל החיתוך הזה. ולכן מי שאומר לי, ואני אומרת את זה ערב בחירות, מי שאומר לי, אני מצביע למפלגה שמייצגת אג'נדה מסוימת שלי. אג'נדה חברתית חשובה, הכל חשוב, אבל אג'נדה, עם אג'נדה חברתית כזאת, מפלגה כזאת, תיקח קולות של אנשים ליברליים כמוכם, ותעביר אותה דקה אחרי הבחירות, כפי שקורה, למי שמייצג אג'נדה אנטי-ליברלית, אנטי-דמוקרטית וסיפוחית, זה נזק גדול, הרבה יותר מהמצב הקיים. הזכרת את כולנו, כחלון מחזיק את הממשלה עם ארבעה מנדטים שהוא קיבל ממרכז שמאל של אנשים טובים שאמרו, אנחנו רוצים לצמצם פערים חברתיים, וזה דבר מאוד חשוב, אבל תראו את המחיר, בצד השני, כשמתחזקים ממשלת קיצון כזאת, זה המחיר. ולכן, בעיניי השאלה, תראו, דיברתי קודם על מנהיגות, ואולי זה באמת הדבר החשוב, מי שנכנס לפוליטיקה חייב להיות עם דרייב אותנטי. זאת אומרת, אני תמיד אדבר איתכם על יהודית ודמוקרטית וההיפרדות מהפלסטינית, כי אני נכנסתי לפוליטיקה בשביל העניין הזה. אני היום מדברת על הדמוקרטיה כי אני רואה אותה נהרסת, אז אני חייבת להתייצב. בימים שבהם הכל היה מובן מאליו, לא הייתי עם הכעס הזה על מה שקורה. אבל ויש כאלה שנמצאים על המגרש, שהדרייב שלהם הוא הדרייב שאתה מדבר. שהוא דרייב ראוי, הוא חברתי, הוא נקי, הוא יפה באמת. אבל תשאלו אותם לפני, איפה הם נמצאים בין שני הווייזים הלאומיים, והאם הם מוכנים להתחייב לווייז לאומי אחד. של גם יהודית, גם דמוקרטית, של שוויון, של היפרדות מהפלסטינים. אין אחד בלי השני. ומי שלא מוכן להתחייב, אל תצביעו לו. ולמה אני אומרת את זה? כי ב-2015 אני רואה איך בצד השני של המפה הפוליטית יש סדר עדיפויות. הרי גם שם יש אנשים שחושבים כמוני על, על, על סוגיות אזרחיות חשובות. אבל היה להם סדר עדיפות. וסדר העדיפות שלהם אמר, אנחנו צריכים להצביע למנהיג, גם אם יש לנו סדר עדיפות אחר בנושאים אחרים. וזה לא משנה עכשיו אם זה מקצה כזה או מקצה אחר. המתנחלים היותר קיצוניים החליטו שהם מצביעים לליכוד ולא לבנט, כי יש להם סדר עדיפות. חלק מתוך הציונות, גם הציונות הדתית, יכולים להיות שותפים שלנו. אבל אם הבחירה שלהם היא הסיפוח, אז הם כבר לא יכולים להיות שותפים שלי. זאת אומרת, זה מבחן מאוד מאוד בסיסי שמורכב עם סדר עדיפות מאוד נכון, והוא לא נקבע לפי איזה אמירה או רצון לקדם נושא אחד, אלא מתוך השקפת עולם כוללת. עכשיו, ברגע שנכריע, תראו, מדברים על אחדות, ואני רוצה לומר עוד משהו על אחדות. אחדות, אנחנו תמיד מאוחדים בימים של צער וכאב. שזה נורא יפה, ובימים של מלחמה. ואני שומעת כאלה שאומרים לי, תקשיבי, אל בואי, אחדות ברגוע. אני אומרת, בסדר, אבל כשאומרים לי אחדות ברגוע, ותוך כדי לוקחים אותי למדינה שהיא לא דמוקרטית, אני ממש לא רגועה. וההיסטוריה מלמדת אותנו שאחרי שאנחנו מכריעים, אז כן אפשר לעשות אחדות. אתם יודעים, אפילו שמדינת ישראל הוקמה, כ"ט בנובמבר, יש, נו, אתם זוכרים, החלטת האום, זאת הייתה חלוקת הארץ. היו כאלה שזה היה להם קשה. אבל מרגע שהבחירה הייתה במדינה היהודית, ולא בארץ ישראל כולה, כולם התייצבו. ההסכם השלום עם מצרים. אתם צעירים מכדי לדעת, הארץ התהפכה. הפגנות. צחי הנגבי עלה על אנדרטה, סרב לרדת, רק עד שהורידו אותו בכוח. 40 שנה אחרי, ראש ממשלת ישראל אומר, הסכם מצוים לביטחון. כולם כבר הסתדרו מאחורי זה. אתם יודעים מה, אפילו אירוע, שכולם היום, בצד ימין, מנסים לדבר נגדו, שזה ההתנתקות, אף אחד היום לא באמת מציע לכבוש מחדש את עזה, או לטעת מחדש את היישובים בתוך רצועת עזה. זה כבר ברור שזה אחרינו, וזה הוכרע, זה משמש לצרכים פוליטיים, לתקוף את אלה שקיבלו את ההחלטה, אבל אף אחד לא באמת חושב שרצוי לחזור לאותה נקודה. ולכן, לשאלתך, כל אחד, בוודאי, עם הדרייב שלכם, או הדרייב שעליו אתה מדבר, אני מכבדת אתכם על זה. אני חושבת שזה נהדר שאנשים צעירים באים ומוכנים לתרום ולהילחם בארגוני חברה אזרחית למען הנושאים האלה. אני רק מבקשת אתכם, מכם, לא לנתק את הסוגיות האלה מהשקפות העולם הכוללות, כי אין כזה דבר כמו שהיה במחאת הלהט"ב, שאמרו לא רוצים שפוליטיקאים ינמו, כי זה כולם. זה לא כולם. כולם תוכיחו. אם זה כולם, שכולם יצביעו בעד או ברית הזוגיות, או נישואים שמאפשרים, או פונדקאות לכולם. זה בסוף מבחן של הצבעה גם. או אותו דבר היה עם אפילו האפודים הצהובים, אמרו לא, 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 בלי פוליטיקאים. סליחה, אתם מפגינים נגד הממשלה, תזדהו, מה קרה? זהו. אני אקח עכשיו כמה שאלות ביחד. אתם מדברים על מאות אלפי ישראלים שחיים ביהודה ושומרון, שזה נכון, אבל מתוך מאות האלפים שחיים שם, הרוב המכריע והמוחלט שלהם חי במה שאנחנו קוראים גושי ההתיישבות. גושי ההתיישבות זה אותן ערים ומקומות שנמצאים די סמוך לקו שהיה ב-67, שבכל הסכם יהיו חלק ממדינת ישראל, כי הם לוקחים אחוזים בודדים מאוד מיהודה ושומרון, הגדה המערבית, כל אחד איך שהוא רוצה לקרוא לזה. ולכן הוויכוח הוא קודם כל לא ויכוח על מאות אלפי. אם תסתכלו על קו הגדר, הוא מכניס פנימה, וזה סדר הגודל שבו צריך להיות הגבול, הוא מכניס פנימה את רוב רובם של האזרחים הישראלים שחיים שם. עכשיו, ולכן, קודם כל רק שנדבר מבחינת העובדות. הדבר השני, השאלה הביטחונית, כי הרי זה הכל נורא קטן, השטח בין הים לירדן הוא שטח מאוד קטן, אבל אם אנחנו באמת מגיעים להסדר, ואני לא מבטיחה שיש שלום מעבר לפינה, אבל אם אנחנו באמת מגיעים להסדר, אז באותו רגע יש לנו שלום ונורמליזציה עם כל העולם הערבי. לא רק ירדן, מצרים, ככה וככה, שזה הסכם שלום, אבל פחות בין העמים, שזה גם עונה לשאלה הנוספת, אלא שינוי אסטרטגי של המצב של מדינת ישראל באזור. עכשיו, אני לא אומרת שמיד יהיה נחתום על הסכם, ומיד יהיה one happy family, ואנחנו חיים באושר ואושר. זה לא הולכת להיות הסיטואציה. אבל הבחירה היא תמיד בהנהגה בין אופציות גרועות. או פחות טובות. אז עכשיו בואי, אני לוקחת דווקא את מה שאמרת על זה שזה בלב ליבנו, ובואי נחליט מה עדיף. האם עדיף לי עכשיו לספח אותם עם השאיפות הלאומיות שלהם, שלא נענו במסגרת של סיפוח, ובעצם הטרור הוא בבטן הרכה שלי? אם בין הים לירדן לא תהיה גדר, לא יהיה גבול, זה טבעה של מדינה אחת. ואנחנו לא נתנו מענה לשאיפות לאומיות של העם, יהיה כאן סכסוך דמים נמשך בתוך הבטן הרכה שלנו. שעל זה לא חושבים. באופן אבסורדי, דווקא המתנחלים האידיאולוגיים מוכרים אשליות נאיביות. מה הם אומרים לי? אני, יש לידי את הכפר הסמוך, ואנחנו חיים ביחד, והם באים אליי לסוכה. אני לא מוכרת שלום מהסוג הזה, אני מוכרת גירושים. אני מוכרת גבול. אני מוכרת היפרדות לשתי דירות נפרדות. הסיפור הזה שבו נוכל לחיות ביחד, והם יכירו לנו תודה, וישכחו מהשאיפות הלאומיות, וישמחו שנתנו להם הזדמנות להיות רוב במדינה יהודית, תשכחו מזה. זה לא יקרה. ולכן בוודאי שצריך לתת פתרונות ביטחוניים. ולכן אני לא מדברת על לזרוק את המפתח לצד השני של הגבול ולקוות לטוב. בוודאי, אני השגתי מהפלסטינים התחייבות, וזה יהיה חלק מהסכם, שהמדינה הפלסטינית תהיה מדינה מפורזת. הם כבר הסכימו לזה. רק שחלק מזה שלא יודעים את זה, זה כי אני לא רצתי מיד לתקשורת ואמרתי, הם הסכימו. אלא אנחנו שמרנו את זה. אבל ההתחייבות הזאת קיימת. ולכן, בבחירה הזאת, יש מהלכים שהם מהלכים שבטווח הארוך יכולים לתת ביטחון. או אפילו זכות השיבה. שאני מתפיסה של שתי מדינות לשני עמים, המשמעות היא שכל מדינה נותנת פתרון לאומי לעם אחר. ישראל היא הפתרון הלאומי לעם היהודי, והמדינה הפלסטינית לעם הפלסטיני, על הפליטים שמוחזקים בתת תנאים עם מפתח על הצוואר, ש... דלתותיה של ישראל לא ייפתחו בפניהם, זה מנוגד לקונספט. אבל הרעיון עכשיו שאנחנו נספח את כל זה אלינו, על כל מחנות הפליטים שנמצאים ביהודה ושומרון, ואולי גם עזה הם רוצים, הרי זה מימוש של זכות השיבה והכנסתם פנימה אלינו. השיח הזה זה שיח שלא מתנהל. כאילו נדמה, הרי אנחנו מואשמים בזה שאנחנו קמים בבוקר וחושבים על הפלסטינים, אני קמה בבוקר וחושבת על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני לא עסוקה בשאלה מה יהיה להם. אתם יודעים מה, אם תשאלו כל אזרח ישראל, כמעט כל אזרח ישראלי, גם בימין, איך הוא היה רוצה לפתור את הסכסוך? היה כאן רוב שאומר, את עזה תנו למצרים, את יהודה ושומרון לירדן, ותעזבו אותנו. חוץ מקבוצה אידיאולוגית קטנה. אבל אי אפשר להחזיר את גלגלי ההיסטוריה אחורה. אז אני צריכה לתת פתרון בתנאים מסוימים. אבל מהסיבה הזאת אני לא עודד עוד ישראלים לחיות ולעבור ולבנות או לתחזק עוד יישוב, בטח לא לא חוקי, מעבר לגדר. למה? למה? הרי זה נועד למנוע ממני אי פעם להיפרד, כדי שתשאלו אותי בפעם הבאה, רגע, אבל יש שם אנשים, נכון? והפתרונות האלה, מאחר ונשאלתי גם על עזה, הפתרון שלנו אומר את הדבר הבא, אנחנו מניחים על השולחן תוכנית שהיא רלוונטית גם ליהודה ושומרון וגם לעזה. עזה לא תהיה חלק מהמדינה הפלסטינית כל עוד שולט בה חמאס. אבל ברגע שתהיה תוכנית מוסכמת על השולחן, אני מדברת עם מי שמייצג את העם הפלסטיני, זה ה-PLO, זה בעצם אש"ף, זה לא הרשות הפלסטינית. אנחנו סוגרים הסכם, ועכשיו תושבי עזה יצטרכו להחליט האם בבחירות הבאות שם הם משאירים את החמאס על הראש להם, שהמשמעות היא גם סכסוך נמשך מול עזה, לא יהיה להם שם מדינה, או שהם עצמם מחליפים את השלטון שם. החמאס זה ארגון אסלאמיסטי דתי קיצוני, אין איתו תקווה לשלום, אבל הם יצטרכו להחליט האם הם מקבלים את ההחלטות שהחליטו אחרים. אני משנה כאן לגמרי את כל הסיטואציה. ביחס לשאלה אם אני פועלת לחינוך מחדש וכו', האמת, אני לא הולכת להיכנס לזה. במובן הזה ש... דרך אגב, בחלק מהוויכוחים שלי עם הפלסטינים, אני אומר, תגידו, איך אתם מצפים שיהיה שלום כשאתם לא מלמדים בספרי הלימוד שלכם על קיומה של מדינת ישראל? אתם יודעים מה התשובה שקיבלתי? אין בעיה, תני לנו מפה של מדינת ישראל. אנחנו לא מסוגלים אפילו לתת מפה של המדינה שלנו. אין לנו גבול מוכר, גם בינינו לבין עצמנו אין גבול מוכר. אנחנו חיים באי-וודאות ביחס לעצמנו. הסיטואציה שקורית היום ביהודה ושומרון, עם אלה שרוצים להפוך את זה למערב הפרוע בחסות הבית היהודי, או אני לא יודעת, הימין החדש, איך קוראים להם, זה כי אנחנו בשתי מערכות משפט, אנחנו בשני אירועים אחרים לגמרי. שם הריבון זה הצבא, פה זה ממשלה, אי אפשר להמשיך ככה. זאת סיטואציה לא נורמלית. ואני מתנגדת לכל אלה, שמנסים לנרמל את הלא נורמלי, כי התוצאה תהיה תוצאה עקובה מדם ופגיעה במדינת העם היהודי. ולכן אני אמרתי שיש כאן שני שלבים. קודם כל עושים שלום מנהיגים, ואחר כך באמת מחנכים גם עמים. עכשיו, אני הצעתי עוד לפני שהגענו להסכם שלום, היה לנו מה שנקרא culture of peace, היה לנו בהסכם שורה של צעדים שעוד לפני שמגיעים לשלום נתחיל איתם, מניעת הסתה ובאמת שינוי ספרי לימוד ועוד כהנה וכהנה. אני הצעתי להתחיל עם זה עוד לפני, האמת היא שנתניהו התנגד, אני לא יודעת למה, ואני בהחלט חושבת שצריך יהיה בשני הצדדים במשך תקופה ארוכה ללמוד לחיות זה בצד זה, בבית משותף אבל בדירות נפרדות, אבל זה השלב הבא. זאת אומרת, אני לא רוצה לעשות את זה הפוך. קודם תחנכו ואז מתישהו נעשה שלום. זה צריך בעיניי להיות במקביל, אבל זה בטח לא תנאי. אני רוצה להיפרד, אני רוצה להתגרש. אני מקווה שאחרי זה נוכל לחיות בשלום. כל שאלה עובדתית, בשנת 2013 לא הייתה ממשלה חילונית. אני יודעת שהימין החדש נראה לכם כמעט חילוני, אבל הם לא. הם היו במסגרת הבית היהודי בממשלה, ותקעו כל הצעת חוק שאני הגשתי עם התנועה בממשלה. התחלתי די בהתחלה, מיד אחרי הקמת הממשלה, עם ברית הזוגיות, שזה שם בעצם אותם תנאים כמו נישואים אזרחיים, שבהם המדינה מכירה בנישואים גם של חברי הקהילה הלהט"בית, גם של ה... עולים הלא יהודים, לא רק מי שלא יכול, גם מי שלא רוצה, מסלול נפרד, מוכר, מכובד. אבל נמסר לי שאי אפשר, כי הבית היהודי לא יכול לתמוך. העברתי בכוח, בחוק הירושה, תיקון שמשנה, שלא, שככה שזה יהיה גם בין בני זוג שהם מאותו מין, אבל גם כן, מה זה במאמצים כשאורי אריאל מתנגד. גיור. ניסינו להעביר, שזה פחות עוסק בכם, אבל להקל. לא משהו שרבנים לא יכולים לחיות איתו, אלא שרבנים יותר פתוחים יכולים לחיות איתו. אני זוכרת שזה היה במהלך צוק איתן, כמעט חמק לראש הממשלה. אבל אז הוא אמר לי, רגע, אבל בערוץ 7 אומרים ככה ואומרים אחרת, ובסוף השגתי את הסכמת הבית היהודי, ואז ניגשתי לנתניהו, ואמרתי לו, נו, צריך להעביר את זה, הוא אומר, אבל מה עם החרדים? אמרתי, הם לא בקואליציה. הוא אומר, כן, אבל אני צריך אותם לקואליציה הבאה. בקיצור, אני רוצה שלא תטעו, גם הבית היהודי, בשורה שלמה של נושאים, שעסקה בזכויות, בשוויון, בזכויות לחברי הקהילה הלהט"בית, לא היה מוכן לעשות את זה. ביחס לתחבורה ציבורית, אני מודה שתפיסתי את השבת היא תפיסה יותר קרובה לאמנת גביזון מידן, שמאפשרת תחבורה ציבורית, אבל איך נקרא לזה, מיועדת למקומות מסוימים, במידה מסוימת. אני כן חושבת שהשבת צריכה להיות בעלת מאפיינים אחרים מכל יום חול רגיל. דרך אגב, כדי לפתור את כל הסיפור הזה, בכלל הצעתי להוסיף גם את יום ראשון למסגרת ימי המנוחה, ואז זה בכלל משחרר אותנו מאלף ואחד לחצים, סוף שבוע ארוך, כמו אירופה, כן, אני יודעת שאצלהם יום שישי נמשך עד שש, ואצלנו עד הצהריים, אבל היו לזה פתרונות. דרך אגב, כמעט הגענו להסכמה כלל מפלגתית. וביחס לשאלות שלכם, תראו, אני אמרתי קודם שיש לי סדר עדיפויות. ואני עמדתי פעם במבחן הזה, כשעמדתי להקיב ממשלה, והמפלגות החרדיות בעצם מנעו ממני הקמת ממשלה. אני מדברת על שני יעדים שהם יעדים נפרדים, כי זה מגדיר את השקפת העולם שלנו. עכשיו, אם אני יכולה מחר בבוקר לסיים את הסכסוך, ויש לי ממשלה שיכולה לעשות את זה, להגיד לך, אני רוצה לומר לך בכנות, שאם לא יהיה התנאי הזה, אני לא יעשה שלום, אני לא אתחייב לזה. אבל אני חושבת שיש כאן רוב שהשקפת העולם שלו היא כמו שלי, כמו שלנו, שיכול לעשות גם וגם. רק שזה לא בא לידי ביטוי, וזה מעביר אותי לשאלת הלגיטימציה. כי כשניהלתי מסע ומתן עם החרדים, זה היה מדהים. זה קודם כל היה כספים. אחר כך זה היה אל תנהלי מסע ומתן מדיני. ואחר כך זה היה בדיוק הנושאים האלה, שבאמת כבר אמרתי עד כאן, והמחיר היה שלא הרכבתי ממשלה, למרות שבדיעבד הסתבר שהם כבר היו סגורים עם ביבי, מראש. אבל בחירות 2015 לא הסתיימו בזה שנתניהו לקח מאיתנו קולות. נתניהו לא לקח שום קול מהמרכז שמאל מבחינה מספרית. הוא פשוט שתה את בנט. ולכן יש כאן רוב שמרגיש לא נוח. אנשים מתביישים להגיד, אם אני אומרת עמדה, אמרו עליה שהיא שמאלנית, אז אל תגידי את זה. אני אגיד באבוע. כי אני רוצה שציבור שלם יפסיק להרגיש לא נוח. דרך אגב, זה אחי, ממתי מגילת העצמאות זה עניין של שמאלנים? מה קרה? תראו מה קרה לנו, כאילו לקחו את כל התשתית הזאת והעבירו אותה למקום אחר. ולכן אני מחויבת לכל הדברים האלה, ואני אומר אותם בכל דרך. אגב, לשאלתך, שי, הקטע עם הקהילה הלהט"בית היה קטע מעניין מאוד בבחירות 2009. כי בעצם זה לא היה נושא שעסקתי בו. זה היה על הדרך, זה לא היה, אתה יודע, קמתי בבוקר ודיברתי על זה. ואז פתאום גיליתי במהלך מערכת הבחירות שאני מקבלת תמיכה עצומה מהקהילה. ועשיתי מעשה הפוך למה שפוליטיקאים עושים בדרך כלל. בדרך כלל פוליטיקאים מבקשים לפני בחירות ולא מקיימים אחרי. אני קראתי לחברי הקהילה, לנציגים אליי אחרי בחירות 2009, ואמרתי להם, תשמעו, הסתבר לי שאתם הצבעתם בשבילי, אני עכשיו מחויבת לכם, תגידו לי מה צריך, מה צריך שאני אעשה. ואז, זה נראה לכם לפני אלפי שנות דור, הם ביקשו ממני לגיטימיות, זה גם אפרופו השאלה שנשאלה כאן. אמרתי, מה זאת אומרת? הם אומרים, תבואי, לאירוע שלנו. אמרתי, בטח שאני אבוא, כאילו, מה הבעיה? וגיליתי אז עד כמה בעצם זה שבאתי, יו"ר האופוזיציה במדינת ישראל, לאירוע של חברי הקהילה הלהט"בית, בגן מאיר, במקומות אחרים, זה עשה, אנחנו בסדר, היום כבר כל הפוליטיקאים עומדים בתור כדי להופיע. אז זה היה לא לעניין בכלל. ואז הם נתנו לי כמה דברים נורא קטנים, בברית הזוגיות למשל, שלא יהיה גבר ואישה, אלא בני זוג, או בחוקי ירושה, או בשורה של חוקים שבהם עשיתי את התיקון, ולכן אני מחויבת לזה בכל הווייתי. גם כשרת משפטים ניסיתי לקדם חלק מהנושאים האלה. אבל המילה שוויון היא בעצם מילה שהיא זאת שנותנת את הביטוי. ולכן, לכם אני אומרת, לאלה ששואלים איזה ממשלה, תיצרו רוב לאותן מפלגות, וזה חוזר לשאלה. אני הייתי רוצה לראות גוש אחד שהולך ביחד, אני חושבת שזה נותן כוח לכולנו, זה מייצר דינמיקה ככה חדשה לגמרי, וזה גם נותן לכאלה שפחות נוח להם להביע את העמדה של להיות במקום שבו כולם עושים את זה, אף אחד לא ייקח להם קולות בהקשר הזה. אבל גם אם זה לא יקרה, אני אמשיך לקדם בוודאי את הנושאים האלה, בוודאי אלה שקשורים בקהילה הלהט"בית. זה הכל נובע משוויון, זאת אומרת, אני לא רוצה לדבר על זה כאילו כעניין סקטוריאלי, אלא כעניין שהוא חלק נובע משוויון, שנכון גם להם, גם לנשים, גם לעולים, לכל מי שחי כאן, גם לערבים, לכל מי שחי במדינת ישראל, והוא בגדר או מיעוט מספרי, או קבוצה שלא מקבלת את הזכויות שלה. אני אכניס, אני מתחייבת, כן, אבל אני צודקת, אני באמת לא יכולה להתחיל לענות לכל שאלות. אני התחייבתי, והאמת היא שלא הספקנו להצביע על זה, ששוויון, ברגע שמכניסים את השוויון, כי כיום הזכויות של חברי הקהילה הלהט"בית הן בעיקר זכויות שבגץ הקנה להם. הן לא מוקנות בחוק, אבל בגץ נתן להם. ממה אני מוטרדת? שמאז שעבר חוק הלאום בעצם, ניתן מתוך זה להבין שהמחוקק פחות, הוא עצמו פחות מחויב לשוויון. ואני חוששת, אני לא יודעת, אני מקווה שזה לא יקרה, שכשדברים נוספים יגיעו לבגץ, הוא ירגיש שהוא יותר מוגבל ממה שהוא היה בעבר, אני מקווה שזה לא יקרה. ולכן הדבר שאני מחויבת לו, רציתי להעביר את זה עוד לפני הבחירות, זה באמת להחזיר או לקבוע שוויון בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בחוק הלאום, או פשוט להביא כאמור את מגילת העצמאות כעיקרון, ודרך אגב, אני קצת יותר אופטימית בעניין הזה, כי חלק מהמפלגות שאינם המפלגות החרדיות, כשמנהלים איתם את השיח הזה, אז כן אפשר לקדם את זה. העולם השתנה דווקא לחיוב בהקשר הזה, גם בתוך מדינת ישראל, דברים שהיו בעבר איזה נישה או משהו כאילו של השוליים, הפכו היום למיינסטרים, וזה דבר שנוסח בי תקווה שאפשר יהיה להזיז את זה גם בממשלה הבאה. אני מבחינתי, תקשיבו, שום דבר, פוליטיקה זה מקום שבו, לפחות מבחינתי, זה לא עניין אישי. זה לא עליי, אלא זה על עמדותיי. וזה לא מישהו פגע בי, אלא מה אני יכולה להוביל. ולכן מבחינתי, כל שותף לדרך, לדרך שיש לו דרך ומתחייב לדרך, ואומר, אני בווייז הלאומי שלך, הוא פרטנר. ואני הייתי רוצה שכולנו גם נתחייב לדרך, וגם נעשה את מה שהצעתי ב-2013. דרך אגב, זה לא חייב להיות באותה רשימה. זה יכול להיות גם, ב-2013 הצעתי גם לשלי יחימוביץ' וגם ליאיר לפיד, בואו נרוץ בנפרד. אבל נתחייב שאנחנו ממליצים לנשיא, על מי שקיבל הכי הרבה קולות מתוך הקבוצה שלנו, נתחייב עקרונות יסוד, יהודית ודמוקרטית, ביטחון ושלום, היפרדות, כלכלי חברתי, נושאים שהיו בוודאי חשובים לשלי אז, ואני בוודאי יכולה לתמוך בהם בשמחה. התחייבנו לתוכן, לאג'נדה, עכשיו אנחנו מתחייבים שלנשיא, אנחנו ממליצים רק על המפלגה הגדולה ביותר בינינו, ואת ההחלטות במידה ואנחנו לא מרכיבים ממשלה, האם אנחנו נשארים באופוזיציה או לא, אנחנו מקבלים ביחד. הם זרקו אותי מכל המדרגות, האמת. והתוצאה הייתה, דרך אגב, היה אז גוש, זה אחר כך השתנה, אבל כמעט היה גוש חוסם, ויאיר המליץ על נתניהו, וברית אחים עם בנט, וכל, and the rest is history. אז לכן אני עדיין חושבת שגם אם לא נצליח לייצר את הגוש כרשימה אחת, אני כן קוראת, אתם יודעים מה, למה רציתי להגיד אני כן אקרא, אני כן קוראת כבר עכשיו, שכל מני, כל מי שנמצא על המגרש, יתחייב לשלושה ארבעה עקרונות האלה כחלק מהדרך שלנו, המלצה למפלגה הגדולה בינינו, והליכה משותפת גם לנשיא וגם אחרי. פה אנחנו בתחילת הקמפיין, עוד 97 יום בחירות, אני אקרא לזה, אתם תלחצו על זה, יש לכם גם תפקיד במערכת הזאת. תודה רבה.